ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו נמצאים בפרקי גדעון. אנחנו נמצאים בעניינו של גדעון, אנחנו בשופטים בפרק ו', ברוך השם מתקדמים, אני לא יודע אם נוכל לעשות איזושהי תוכנית שעד אישה ואב נסיים ספר שופטים, אני רואה שהמזרונים עוד פה, פלט רעים, מה זה? תזמין שופעה בנתיב מאיר, דבר יבינה, החליט שהוא עושה, מסתיים את הלבים, הוא שם שני מזרונים בכניסה לחד האוכל, והוא רצה לראות מי בדרך לאוכל יעצור, ייקח את המזרונים ויפנה אותם. כמובן שזה לא קרה. אחד עבר מימין, אחד עבר משמאל, אחד קפץ, כמה הלכו על. ידעו
שהוא
ניצא אותם. וזה אתה
עובד, בטוח. הם ידעו מה נראה.
אז... זהו, זה נראה מצליחה מתבונן בתורת המזרונים. זה עוד לא חודש, זה מהשבת של יום ירושלים, טוב, נכון? שישנו פה בכיתות. בסדר. טוב, לא, אני דן בעצמי. אני דן לעצמי אם נצליח לסיים ספר שופטים הסוף הזמן. ובסייעת הדשמי, השנה הבאה נלמד שמואל, ואז ככה יהיה איזה... זה לא פשוט, ו... נראה, נראה מה עושים עם זה. התחלנו בשבוע שעבר, התחלנו את פרק ו', ואמרנו שהדמות של גדעון תופסת פה מקום. אנחנו מדברים על... על משפחה של גדעון, זו משפחה שקשורה לשבט מנשה, אופרה שמזכירים אותה פה, היא לא אופרה בבנימין, אלא היא אופרה צפונה יותר, בנחלת מנשה. אני קורא בזלזות את הפסוקים הראשונים שלמדנו, ויעשו בני ישראל הרע בני השם, ויתם השם ביד מדיין 7 שנים, ותה עוד יד מדיין על ישראל מפני מדיין, עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בערים ואת המערות ואת המצדות, זאת אומרת הם בורחים, הם מסתלקים כמדיין, מציעים את חיטתם ואת פחדם על כולם, ואמרנו שזה סוג של טרור מנג'ל, זה סוג של טרור, לא שנלחמים בך, אנחנו יכולים עכשיו, בתקופה שלנו, בזמן שלנו, להבין את זה היטב. אתה מגדל שדה ופתאום שולחים לך איזה אפיפון ששורף לך את כל העניינים, ואתה מצד אחד אתה אומר, איך אני יכול להתקיים הלאה, מצד שני אתה מבין שלא על זה פותחים מלחמת עולם. איך אנחנו מתנהלים במתח שבין הדברים הללו, והיה עם זרה ישראל, ועלה מדיין, ועמלק ובני קדם, ועלו עליו, הם התחברו לעניין הזה, אמרנו שבניגוד למלחמות הקודמות שראינו בספר שופטים, פה מדובר על עמים שיש להם גבול, גבול משיק, גבול מיצר לישראל, וכל הלוחמה היא, והיה עם זרה ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו, ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה, ולישירו מלכה בישראל, וסוף השור וחמור, כי הם ומקניהם יעלו, והעוליהם ובאו כדי הרבה לרוב, אליהם ולגמליהם אין מספר, ויבואו בארץ ושחתה. וידל, התעסקנו הרבה במילה הזאת, מלשון דלות, מלשון מסכנות, מלשון הרגשה קשה מאוד של מה קורה, ויזכו בני ישראל אל השם. זאת אומרת, תיאור המצב הוא, ושוב אנחנו עוסקים, דרך אגב, היום הבוגר שחיבר את הספר שדיברתי איתכם על ספר שופטים היה פה היום, אז שמח לשמוע שמזכירים את שמו, אופר סיוון. אמרנו ש... שימח אותנו מאוד שהוא הוציא ספר על ספר שופטים, אבל אנחנו מדברים על עמים שקרובים לגבול ישראל. עם ישראל לא יכול להתקיים, לא ברמה הקיומית שמישהו מאיים, מישהו מאיים למחות אותו, אלא הוא לא יכול להתקיים כי מנזפים לו, כי זה כל הזמן איזשהו בלבול, והדבר הזה קורה 7 שנים. והייתי זעקו בני ישראל השם על אודות עניין, וישלח השם איש נביא אל בני ישראל. את מי זיהינו? מי זה האיש הנביא? פנחס, זה האיש הנביא שנשלח, ואמרנו, וראינו את זה כמה פעמים בספר שופטים, לעתים קוראים לו נביא, לעתים קוראים לו מלאך, והכוונה היא לפנחס, ויאמר להם, כי אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, והוציא אתכם מבית עבדים, והציל אתכם מיד מצרים, מיד כל לוחציכם, ואגרש אותם מפניכם, ואתנה לכם את ארצם. ואמרה לכם, אני השם אלוקיכם, לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתם משלים בארצם, ולא שמעתם בקולי. זה אומר, מתחילת ספר שופטים מלווים אותנו שני חטאים. חטא אחד ואי הורשת הארץ. החטא השני זה החיבור עם הגויים. שני הדברים הללו מלווים אותנו. כן, שי. כן. כן, כן, אבל הוא... הוא זה, הוא חי איזה 400 שנה, יש לנו איזה... כן, אבל הוא הדמות המיתולוגית שמלווה אותנו במהלך העניין. מה זה? לא הבנתי. כנראה שלא, תביא בעלה שלא היה לו גוף מגיע. לא, מה היה אצל רחב על הדן? שאותו לא ראו בכלל, אני אמר שאחד צריך להתעבר, הוא דמות מיוחדת. אבל זה לא מצחיק, זו סוגיה שצריך ללמוד אותה. הייתה לרב אדר יש סדרת שיחות סתומים במקרא ומפורשים בחז"ל. זאת אומרת, דמויות שהמקרא לא פירט אותם מי הם ומה הם, וחז"ל הסבירו מה הם. פה כאילו המקרא לא אומר לך, למשל, אצל יוסף, ויתאר הוא איש והנה תולעים בשדה. מי היה האיש הזה? אז חז"ל מגלים לנו מי היה האיש הזה. גם פה חז"ל מגלים לנו מה זה פנחס, ואיך יכול להיות שהוא חי כל כך הרבה שנים, ומה היה ואיך היה וכו'. זה פרשה בפני עצמן. אז אנחנו מגיעים... אנחנו מגיעים למצב מאוד מאוד מורכב ומסובך, ואז הקדוש ברוך הוא שולח מלאך, אמרנו המלאך הזה זה פנחס, ויבוא מלאך השם וישב תחת האלה אשר באופרה, שוב, לא אופרה בבנימין, אופרה במנשה, אשר ליואש אבי העזרי וגדעון בנו חובד חיטים בגת להניס מפני מדיין. אמרנו, ובזה סיימנו את השיעור בשבוע שעבר, הגת נמצאת בעומק, מכיוון שאם עושים את זה למעלה, המדיינים מחוללים מאומות ושולחים כל מיני עפיפונים כדי לשרוף את התבואה, אז ממילא הוא חובד חיטים בגת, למטה, שם הוא מפריד את המוץ מן התבואה, הוא מכבד את אבא שלו, וירא אליו מלאך השם ויאמר אליו השם ימך גיבור חי, ויאמר אליו גדעון בי אדוני, ויש השם עמנו, ולמה מצעתנו כל זאת? מה קרה? למה הקדוש ברוך הוא לא משגיח עלינו? למה לא שומר עלינו? למה לא מתרחש איזשהו עניין חיובי ומה עושים ואיך עושים וכו' וכו' וכל מה שקורה וכל מה שמתרחש איתנו כאן. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני ויש השם עמנו ולמה מצעדנו כל זאת והיה כל נפלאותם אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור לנו ממצרים אלינו השם ואתה נתשנו השם ויתנו בכף מדיין ואיפן אליו השם, ויאמר לך בכוחך זה, והושעת את ישראל מכף מדיין הלא שלחתיך. זאת אומרת, אומרים לגדעון, אתה מפסיק להיות אדם פרטי, אתה מפסיק להיות אדם שעושה מחפים עם העם בבגת וכו' וכו', אתה עכשיו מתבקש להיות המושיע של עם ישראל. זה יש לך משימה. עכשיו תחשבו, בן אדם בבוקר, איש פשוט, קם משנתו, עוזר לאבא שלו בגד, ופתאום יש לו גילוי שיש פה דיון בפרשנים, האם זה הקדוש ברוך הוא בעצמו התגלה אליו, או מלאך התגלה אליו, בזה סיימנו את השיעור בשבוע שעבר, שמלאך התגלה אליו, לא הגיוני שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו, והוא אומר לו, זהו, לך, תעזוב עכשיו את כל מה שעשית עד עכשיו, אתה הופך עכשיו להיות האדם שצריך להושיע את ישראל מיד ומשתי. מי אני, מה אני, מה זה נוגע אליי, אני מתאים, אני לא מתאים, אני איפה אני חי בתוך כל הסיפור הזה. אבל זה מה שקורה בפסוק, בפסוק י"ד. ואיפן אליו השם, ואיפן אליו השם, זה ביטוי מיוחד, וראינו שהכוונה היא, קראנו ברלב"ד, במלבי, שזה מלאך השם, לא הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא התגלה אליו בעצמו, אז המלאך פונה אליו, ויאמר לך בכוחך זה, ומה זה בכוחך זה? אתה כאילו מדבר על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, וכל מיני דברים טובים שהוא עשה לנו, ומה קרה עכשיו, והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. תראו איזה ביטוי של ענווה. אם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, והאיש משה, קראנו את זה בשבת האחרונה, ענם מכל האדם אשר על פני האדמה, משה רבינו פה אל פה אדבר והוא מראה ולא בחידות ותמונת השם יבין, התכונה הכי בולטת שלו, של מנהיג, שהתכונה הבולטת ביותר של מנהיג זו ענווה. ענווה צריך לדעת את מקומו. כל מי שלומד פרקי אבות וזה ימים שעוסקים בהם, אחד ממחד דברים שהתורה נקראת בהם, והמכיר את מקומו, אדם שיודע את המקום שלו, זה א' ב' של הצלחה בחיים. הרי אנחנו סובלים מהמון אנשים שלא מכירים את מקומם. כל אחד חושב שהוא מי יודע מה. אז תראו מה הדבר הראשון שהוא עונה פה, שהוא אומר פה. ראינו את המצב של עם ישראל, קוראים אל הקדוש ברוך הוא, יש התגלות ראשונית לגדעון, הקדוש ברוך הוא שולח מלאך, ויש פה כל מיני שאלות וצריך תשובות. ויאמר אליו בי אדוני, במה הושיע את ישראל? הלא הנה על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. תראו בדף המקורות, במקור מספר אחד, שוחר טוב. שוחר טוב זה מדרש של תהילים. כך הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לצדיקים, והם ממעטים את עצמם. אברהם אמר ואנוכי עפר ועפר. משה ואהרון אמרו ונחנו מה. דוד אמר ואנוכי תולעת ולא איש. שאול אמר אלוי בן ימיני אנוכי. גדעון אמר הנה על פי הדל במנשה. מה זאת אומרת הנה על פי הדל במנשה? אני, המשפחה שלי, תחת שר האלף, יש שרי עשרות, יש שרי מאות, יש שרי אלפים. אז תדע לך, אנחנו במערכת הזאת, אנחנו שם למטה, אנחנו כאילו הדלים ביותר, הנמוכים ביותר, וממילא, לא שייך שאני המנהיג, מנהיג צריך להיות אדם עם כוחות, עם יכולות, עם איזה שהם אמצעי הרגע כאלה ואחרים, ואני לא נמצא במקום הזה, אין לי את היכולות הללו. אני לא, אין לי שום מסוגלות לבוא ולהעניק. תראו מה כותב הרב במוסר אביך, במקור מספר 2. הענווה והשפלות האמיתית מוסיפה בריאות וכוח, והדמיונית מחליאה ומעציבה. יש לפעמים שאדם יש לו ענווה דמיונית. זאת אומרת, הוא כאילו מקמת את עצמו, הופך את עצמו לענד, או דברים כגון אלו וכו' וכו'. על כן, יבחר לו האדם מידת הענבה והשפלות בצורתה הבהירה, למען יחזק ויאמץ וקובע השם יחליטו כוח. מה לימד אותנו הרבדה לי כל החיים? בא מישהו ואומר לך שבחים על עצמך. אז מה, אתה צריך להגיד, אנוכי עפר ועפר? אולי השבחים האלה נכונים? מה עושה יהודי? איך מתמודדים עם זה? כולכם מסתכלים עליי כאילו שאני יודע איך מתמודד עם זה. כמה כיסים יש לנו בנכנסיים? שניים. היה אומר הרב הדרי ככה, אמרו לך שבחים, ניפחו לך את האגו, עשו לך את כל הדברים, קח את הנייר, שים אותו בכיס אחד. מה תשים בכיס השני? ואנוכי עפר ועפר. ואז תגיע לאיזון הנצרך. זאת אומרת, אם יש לך סגולות, ויש לך דברים שאתה חיובי בהם, אל תעשה את עצמך לסמרטוט שאין לך כלום. זה לא נכון. הענווה היא דבר בריא, היא דבר טבעי, אבל היא גם צריכה להיות דבר אמיתי ונכון. אם גם אדם לא מחזיק מעצמו, אז זה סתם זה נורא רעיון. אדם יבוא לרעיון, אנחנו לא רואים, שמעו, אני שום דבר לא. אתה יודע לעשות את זה? אני כלום. אז קדימה, לך בית, אבל אתה עושה מטעם, שמה באת לרעיון עבודה. אז תיקח את הנייר הזה עם כל הדברים, שים אותו בכיס. אבל עוד אף אחד לא ימצא זוג מכנסיים שיש לו רק כיס אחד. תמיד יש שני כיסים. בכיס השני, אני רואה שיש לו סטארט-אפ. אברהם רוצה לעשות סטארט-אפ, מכנסיים, היה כיס אחד.
מה זה?
מה אני אעשה בכיס האחד? ובכיס השני, עפר ועפר, זה כבר דיברנו מה ההבדל בין עפר לבין עפר, לא נחזור על הדברים האלה כאלה. אז הוא בא ואומר, במה הושיע את ישראל, הנה על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי, וראינו פה את המידה הזאת של הענווה, מה עושים בה, ואני חושב שמה שהרב כותב כאן, דבר גדול מאוד, על כן יבחר לו האדם מידת הענווה בצורתה הבהירה למען יחזק ויאמץ. זאת אומרת, האדם צריך שיהיה לו את הדברים הללו, הוא צריך שתהיה לו מסירות מוחלטת לשליחות שבשבילה הוא בא לעולם. אז אמרנו כבר, על פי זה משפחתי, צריך אם אנחנו באמת מדברים על מנהיג שהוא ענן, אז מה מתבקש מיד בלי להשוות אותו? למשה רבינו. אז תראו את הטבלה הקטנטנה שיש פה, במקור מספר 3, ותראו עד כמה הדברים הללו הם לא סתם. הם מופיעים, יש ספר, צריך להגיד שהיהודי הזה נשתר, כי הוא באמת נשתר, ישראל רוזן היה ראש מכון צומת באלון שבות, מראשוני העזר בקרן ביבנה, כמה פעמים זכינו להלך אותו במשפט בשבתות, והוא כתב ספר שופטים בגובה חז"ל, כשהיו כל הוויכוחים על לימוד התנ"ך, תנ"ך בגובה עיניים, תנ"ך בגובה ברכיים, כל מיני עניינים, אז הוא כתב ספר שזה היה כל מיני בדיחות שהיו באותם ימים, אולי לפני 15 שנה יותר, פולמוס התנ"ך. אז ממנו הוא כתב ספר שופטים בגובה חז"ל. ככה אנחנו מתבוננים, מה חז"ל מלמדים אותנו. אז הוא עשה כאן טבלה מאוד פשוטה, ותראו איזה יופי, שליחות. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? ואתה, אני חושב שיש פה טעות, ואתה לך ואשלחך את פרעה והוציא את עמי בני ישראל ממצרים. לא, ואתה לכך, ואתה לך ואשלחך את פרעה, כמדומני. אצל גדעון, לך בכורך זה, הלא שלחתיך. הסירוב, ויאמר משה אל האלוקים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? ואז ויאמר אליו בי אדוני, מעל פי אדם ועם השם, אנוכי הצעיר בבית אבי. מי אנוכי? וזה בדיוק אותו דבר. הבטחה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויאמר כי יהיה עמך, וגם את לגדעון, ויאמר אליו השם, כי יהיה עמך, והגית את מדיין כאיש אחד. האות, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, ויאמר אליו, הנה מצאתיכם בעיניך, ועשית לי אות שאתה מדבר עמי. גם אצל ירמיהו אנחנו מוצאים את זה, אצל עוד מביאים אנחנו מוצאים את האות, את הרצון, את ה... וזה דבר מאוד משמעותי, שואלים את זה הרבה סביב פרשת העקדה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו לעקוד את בנו. איך הוא לא חושב שאולי זה איזה חלום רע או משהו כזה? למה הוא לא ביקש עוד? זאת אומרת שהגילוי היה כל כך בהיר וברור שלא היה לו ספקות. אבל מי שיש לו ספקות מבקש שתן לי ראייה. היום אתה, אני יודע שעובדים על זה היום, זה אחד התחומים המתקדמים בעולם המחשוב וכו' וכו', שמזהים אותך בבנק באמצעות הקול שלך. אתה לא צריך להשמיע שום קוד ושום עניין, אלא יש סימנים זיהוי. כי אתה נותן הוראות לעשות בחשבון כך וכך. מי אמר לך שהחשבון שלך? איך אפשר לאמת את הדברים האלה? והיום כשאנחנו עובדים בזה, זאת אומרת, רוב המסחר בעולם בכלל להתנהל, אין מוכר, אין קונה, אין כסף, אין סחורה. הכל בצורה וירטואלית. הכל מתנהל, הנה, לא עושה קידושים, זה דין בזה, זה דיני קנייני. איך קונים? פעם אתה מתחיל. בסדר, בוא היום מגביע משהו שהוא קונה. כל העולם השתנה בדברים הללו, והשאלה איך להתייחס לזה. אז אני חוזר, אני חוזר לעניין שלנו, ובמשה וגדעון אנחנו רואים עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי. עכשיו, זה לא סתם שחז"ל משווים את משה וגדעון. גדעון הוא השופט היחיד שיש לו התגלות ישירה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מלאך, לא משנה הפרט הזה כרגע, אבל כל השופטים האחרים, ההנהגה אליהם הייתה מגיעה בדרך אחרת. אז כתוב כאן, ואומר, וישלח השם את ירובל בדן ואת יפתח ואת שמואל, ירובל בארבע, ירובל כגדעון. ולמה נקרא שמו ירובל? שעשה מריבה עם הבעל. בדן זה שמשון. ולמה נקרא שמו בדן? דאפי מדן, ובא משה ודן. יפתח כמשמעו, ואומר, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו. שקל הכתוב שלושה קלי עולם, גדעון, ירובל, בדן, שמשון, כשלושה חמורי עולם לומר לך, ירובל בדורו כמשה בדורו,
וגם בדורו כאהרון בדורו, יפתח בדורו כשמואל בדורו, ללמדך שאפילו קל שבקלים ומתמנה הפרנס על הציבור, הרי הוא כאוויר שבאווירים.
יש פה לימוד מאוד מאוד גדול בחיים שלנו. הרבה פעמים אתה שומע, פעם היו מנהיגים, היה בגין, היה בן גוריון, היה זה, היום מה זה סתם וכו' וכו' וכו'.
ודרך אגב, ראהבתי, אותו דבר אומרים על עולם הרבנים. מה הוא אומר לעולם? מה זאת אומרת? פעם היה, אתה יודע מה זה, פרנק היה רב של ירושלים, מה? ופה ושם וכו' וכו'.
אז איזה דבר בסוף? כי תמיד נגיע לאברהם אבינו וליצחק וליעקב, הם בטח תהיו משהו, הקדוש ברוך הוא התהלך איתם וכולי. אז אומרים לנו חזק כלל, נפתח את הדורות ושמואל לדורות. זה מה שיש, זה המצב, זה צריך ללמוד. מה זה יעזור שעכשיו כל אחד ימים, אתם יודעים, פעם משלת הכותל היה איזה וזה, זה המצב, זה המציאות. זה מה שיש עכשיו, ועם זה אנחנו חיים ומתמודדים וכולי. כמובן ששואפים וגדלות ומעניין, אבל זה כלל, ואנחנו רואים שישבו משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. רואים שישבו אותם אחד לשני, ולכן הנקודה הזאת היא מאוד משמעותית. עכשיו, מה עושים? מה עושים? הקדוש ברוך הוא פונה אל אדם, ואני אומר שוב, האדם הזה קם בבוקר, אמר מודה, אני אמר מלכות השחר, הניח תפילין, אם הוא היה נוסח אשכנז, אז הוא יתעסק בטלית מעבר מצווה, אם הוא נוסח ספרד עד אחרי החתונה, אם הוא ספרדי גם אחרי עבר מצווה, הכל בסדר, ופתאום נהיה מנהיג של עם ישראל. בסיטואציה לגמרי לא פשוטה, לא היה פריימריז, אף אחד לא מכר בו, לא ברור בכלל נהיגו שהוא המנהיג, מדיין מנשבים ומנשבים מאוד מאוד מאוד, פה נשרף השדה הזה, פה שמו איזה מטען ניקוש, פה איזה חקלאי עלה על איזה מוקש, וכיצור כל מיני דברים כאלה. והבן אדם הזה יושב סתם בנחלת מנשה, הוא לא משבט יהודה, הוא לא מאיזה משפחה מיוחסת, סביר להניח שחשבון הפייסבוק שלו היה קטן מאוד, לא היה לו כל מיני... אני לא יודע מה זה, אבל אמרו לי שמדי פעם, אם אני אומר את זה, זה עושה רושם כאילו של משהו רציני. אז ממילא, ככה כל העניין הזה עובד, והוא פתאום נהיה מנהיג, מה הוא עושה? איך הוא מתמודד עם כל הסיפור הזה? המבוכה הזאת מסתיימת ברגע אחד, ותראו מה קורה פה. ויאמר אליו השם, כי אהיה עמך והקית את מדיין כאיש אחד. זאת אומרת, יקרה פה משהו לא שגרתי, והקדוש ברוך הוא נותן לו ביטחון, נותן לו ביטחון עצום, כי יהיה עמך, זאת אומרת, קודם כל יש לך הבטחה ממני, אני איתך, ולא יהיה לך פה סיפור גדול. יהיה פה איזה משהו מיוחד, וזה, והכל יהיה ברור. כל מה שלא ברור לך עכשיו, כל מה שלא מובן לך עכשיו, כל המבוכה שאתה נמצא בה, היא תיפטר ברגע אחד. הקדוש ברוך הוא, אין לו מעצור או שיע ברב או במעט, הוא יעשה כך או יעשה אחרת, כל העניינים יסתדרו. כי היה עמך, והקית את מניין כאיש אחד. אז הוא כבר לא הפתעה מושלמת, אבל ההפתעה המושלמת היא יותר מדי מושלמת, הוא אומר, רגע, אבל אני רוצה להיות בטוח. זאת אומרת, אני מבין, אתה אומר לי עכשיו שיקרה איזשהו נס, יקרה איזשהו עניין, יהיה כך, יהיה אחרת, אני מבין את הכל, אבל אני לא, אבל תגיד לי, הכל יהיה בסדר, אני יכול להיות משוכנע, אני יכול להיות בטוח, מה אני עושה, איך אני עושה, וכו' וכו' וכו'. ויאמר אליו, אם נא מצאתי חן בעיניך, ועשית לי אות שאתה מדבר עמי. אולי אני סתם לא עושה, כן.
לא, אולי זה לא
טוב. כנראה לך איזה עוד כזה, אתה רוצה מיד...
כאילו קשה,
לא שהייתה לו בעיית אמונה, האם הקדוש ברוך הוא באמת יכול להושיע. הוא אומר לי, הקדוש ברוך הוא, אתה בטוח שאתה בוחר בי? אני, תשמע, יש כמה יותר רציני לידי, לפניי, לאחריי, לידי. כאילו, בוא נעשה תיאום ציפיות שבאמת הדברים הללו עובדים. אז ויאמר אליו, נמנה מצאתי חן בעיניך, זאת אומרת, אם באמת אתה מחליט שאני הכתובת ואני, אני חושב, בקשר למה שאתה שואל, אני חושב שהוא זכור לביטחון.
כי הוא באמת, הוא נפל כאילו, זרקו אותו לאין שערה מכלום. כי לא מסופר לנו מה היה קודם, ואם הוא היה, אם הוא היה משהו בפה, הוא היה שם, ופתאום הוא באמת, הנסיבות, המציאות, מובילים אותו לאיזה משהו, לאיזה משהו גדול מאוד מאוד מאוד, והוא לא, הוא בכלל לא יודע. כי אנחנו יכולים שם לקחת את זה למה שאמרת, אולי זה חוסר אמונה, אבל אולי זה ענווה, אולי זה באמת ענווה אמיתית, כאילו, מה, יכול להיות שקדוש ברוך הוא מדבר איתי? אני אעשה את כל הדברים האלה, איך אני מתחיל, איך אני בכלל, זאת אומרת, הוא רוצה להיות בטוח שהמלאך שמדבר אליו ובאמת דבר השם, וזה מה שצריך להיות פה, וזה המשמעות של הדברים הללו. עכשיו, מה הוא אומר? הוא רוצה לכבד את המלאך, ומה הוא עושה פה? הכל קשור פה לאוכל. על מה תמוש מזה הבואי אליך, והוצאתי את מנחתי והנחתי לפניך, ויאמר, אנוכי אשב עד שובך. זאת אומרת, הוא אומר, כדי שאני אהיה בטוח, ותכף תראו, זה עדיין מספיק לו, הוא עושה עוד משהו. אז הוא אומר, תשמע, שאל פה, אני הולך עכשיו להביא משהו, ואני רוצה לראות שקורה משהו בדבר שאני מביא, ואז באמת אני אהיה בטוח שבאמת אתה מלאך, והקדוש ברוך הוא התגלה, ודיבר איתך, ואתה אומר לי, כאילו יהיה לי איזו הרגשת ביטחון שבאמת העסק הזה בסדר. הוא לא מתכוון פה להקריב מנחה, הוא רוצה לכבד את המלאך, והמלאך, המלאך מביא את הסכמתו, הוא מוכן, זה מקורה שוב, על נא תמוש מזה עד בואי אליך, והוצאתי את מנחתי והנחתי לפניך, ויאמר אנוכי אשב עד שובך. וגדעון בא, ויעש גדי עזים, ויפת קמח מצות, זה כבר דיברנו בשבוע שעבר, שכל זה יתרחש בכל המועד פסח, ולכן באגדה של פסח, לפחות האשכנזים, צליל עומר שעורים, מדיין, זוכרים? הפיוט של ינאי בסוף האגדה? לא זוכרים דבר כזה?
האגדה איתו,
בסידור גם בסוף. בקיצור, יש דבר כזה. לא, אבל לא בטוח שזה חבר. לא, אבל אני מניח שאם תביאים לספרייה האגדה, נמצא את זה. יש לפעמים, עד מה שאומרים בשבת הגדול, יש גם בזה, זה לא מהחלקים שאומרים בשבת הגדול. אז הקיטה צליל עומר שעורים, משהו, אף אחד לא זוכר את זה? אני מחדש לכם את החידושים, אתם ישנים כבר בחלק הזה של ההגדה? יש בסוף ההגדה פיוטים של דברים שירו בליל הפסח לאורך ההיסטוריה. אני לא יודע אם הספרדים אומרים את זה גם כן. מה?
כן, התחלת
מתעורר,
עכשיו
אני אמור,
לא?
בסדר, גם אני לא זוכר. אז כל זה, דייפה קמח מצות, הבשר שם בשל, והמרק שם בפרור, כמובן שפרור זה סיר, אי אפשר לשים מרק בשל, כי המרק יתפתף, ויוצא אליו אל תחת האלה ויגש. המרק הכוונה היא כמובן לרוטב, ורשי אומר קמח מצות, למדנו שפסח היה, תכף נראה, להתייחס לעניין הזה. כתוב כאן תחת האלה, כי בפשטות הוא היה צריך לשבת באיזשהו מקום, כאילו להיות כאילו איזו שכחה כזאת או איזשהו מקום, לא סתם
קודם כל משל כוח.
ובכן באים לחצי הלילה, נשמדה מגיען, למען הגילוי הנאות, למען הגילוי הנאות, צריך להגיד את זה, נשמדה מגיען בצניר שעורד עומר פתע. נשמדה מגיען בצניר שעורד עומר פתע. זה כל מיני דברים, מה ששומרים בחוץ לארץ בארץ, יורד ורוצה גם לראש כל השמורות, בלטה, כל הדברים שקרו, שקרו בפסח, ואחד הדברים, נשמדה מדיין בפנים שעורי עומר פסח. וזה מה שאנחנו קוראים פה, על הכל.
איך הוא
קרא את השמורה? מה?
איך הוא קרא את
השמורה? לא. מה?
זה
מסתפק דבר הזה. נכון, דבר הזה. אני חושב שהיו תקופות שהקימו בארץ אפילו לחרוש בשבת כדי שגויים לא השתלטו על כל מיני שטחים. יש איזה סיפור משהו בשעלתים, בישלדניגר, בפונדויץ, איך זה בדיוק את הפרטים, אני לא רוצה לומר, לא רוצה לומר דבר שהוא לא נכון, אבל יש לי משהו כזה. עכשיו, מה הוא עושה? אז הוא מכין את האות הזאת, וגדעון, הוא לא ידע אם זה יהיה עולה או לא עולה, או שאולי הוא יאכל את זה כמו המלאכים של אברהם, לכן הוא התכוון לכל האפשרויות. וגדעון בא ביד ויביא ואפת קמח מצות, הבשר שם בשל, ואמר שם בפרור, ויוצא אליו אל תחת האלה ויגש. הוא נותן לו, ועכשיו בוא נראה, מה יקרה בתוך כל העניין הזה. ואז מסתבר שבאמת האות הזה מתבצע. ויאמר אליו מלאך האלוקים, קח את הבשר ואת המצות, והנח אל הסלע הלז, ואת המרק שפוך ויעש כן. זאת אומרת, גדעון דואג מה יקרה, ותראו מה מתבצע פה. וישלח מלאך השם את קצה המשענת אשר בידו, ויגע בבשר ובמצות, ותעל האש מן הצור, ותאכל את הבשר ואת המצות, ומלאך השם הלך מעיניו. הלך מעיניו, וירא גדעון כי מלאך השם הוא, ויאמר גדעון, אהה, הביטוי הזה, אהה, זה לשון יללה, איזו צרחה כזאת, אהה, השם אלוקים, כי על כן ראיתי מלאך השם פנים אל פנים. הוא מבין שזה לא דבר רגיל, הוא הביא כאב ארוחה, הוא הביא כאב איזשהו דבר, ופתאום נוגעים במכה, ויש אש, ויש משהו, יש פה איזו התערבות אלוקית בתוך כל, בתוך כל הסיפור הזה, וגדעון, שימו לב, אם אני מבין טוב, גדעון עובר פה שלושה שלבים. השלב הראשון זה בפסוק י' עד י' ג', הוא מבין שהגיע אליו אדם חשוב. ויבוא מלאך השם וישב תחת האלה אשר באופרה, עוד פעם, שאול שאלת על האלה, תחת האלה אשר באופרה, וירא אליו, הוא מבין שיש פה אדם חשוב. אחרי זה, הוא מבין שהאיש הזה הוא נביא, מפסוק י"ד, אז כשהוא מדבר איתו, לך בכוחך זה, בי אדוני, במאושיע, ויומר אליו, וכו' וכו', ובחלק השלישי הוא כבר מבין שזה מלאך השם. ויומר אליו מלאך האלוקים, שימו לב לתהליכים, וההתגלות הזאת היא מפחידה אותו, כמו שאמרנו, בכלל הוא התכוון אליה, והוא חושש מה יהיה. ואולי, שימו לב לאיזשהו שינוי מעניין, שלא שמנו לב אליו, תראו בפסוק י' כתוב, ויבוא מלאך השם, י' ק' ו' ק'. מה כתוב אצלנו? אצלנו כתוב בפסוק חף, ויאמר אליו מלאך האלוקים. מכירים קצת את, את השינויים האלה בשמות ההוויה? יוד קי וד קי זה רחמים, אלוקים זה דין, זה תוקף, זה עוצמה, זה כוח. מרדכי ברויר, זיכרונו לברכה, רב מרדכי ברויר, זיכרונו לברכה, באמצעות השמות הללו מסביר את כל פרשת בראשית, ואת כל השינויים, ואת כל הדברים, מתי זה שם הוויה, מתי זה שם אלוקים, איך אנחנו מבינים את כל הדברים הללו, וזה משתנה עוד פעם, בישלח מלאך השם את קצה המשענת, הכל פה באיזה גדעון עדיין לא רגוע, לא ברור לו, למרות שם רק משפח וזה קורה כך וכו' וכו', והמקרא עצמו אומר לנו, וירא גדעון כי מלאך השם הוא, ואז יש לו בשורה. ויאמר לו השם, שלום לך, אל תירא לא תמות. ויבן שם גדעון מזבח להשם, ויקרא לו השם שלום עד היום הזה, עודנו באופרת אבי העזרי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מבשר לגדעון, בבשורה שלה משתמעת בשתי פנים, שיהיה לו שלום, שיהיה לו בסדר, שיהיה רגוע, שהוא לא יפחד, שלא יקרה שום דבר, והוא בשם הזה קורא למזבח. הוא נותן למזבח את השם הזה, קורא למזבח בשם הזה, השם שלום. וחז"ל עומדים פה, מי שמכיר את את המשנה בברכות, מי פה חבר בני עקיבא? על הפנים, זה הכל, מצבנו מה? שבא בני עקיבא הכותל. עומד פה לפניכם חליך לשעבר, מדריך לשעבר, קומונר לשעבר, ואתם בקושי שלושה חבר'ה בני עקיבא, מה יש? צריך לעשות תשובה. מה אומרים במשקל בשבת בצהריים? וכנראה בבית שבע של בני עקיבא. ככה אנחנו נראים. בכל מקרה, השם ימחל יברכה השם. לא, אני ממציא לכם פה משהו, מה קורה פה? חבר'ה, יתור לי, יתור לי. עכשיו, המשנה מברכות, זה לומדים מאיפה, מפה, שובה לצדה, ויום יבוא את הקולחים, השם ימחל, אני הוא לברכה השם. אז משם לומדים, ושם המשנה מביאה שבאמת גדעון השתמש בשם הזה, בשם שלום, השם ימחל יברכה השם, איך אנחנו משתמשים שיהיה אדם שואל שלום חברו בשם. למה כשאנחנו נפגשים עם אחד ברחוב אנחנו אומרים לו שלום, אבל שלום זה שם שאסור לומר אותו במקווה, כי זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. אבל אם לא שקריאה כותב את השם שלו, יוסף, שלום יוסף ישי, שין למד ו, פסיק למעלה, זה היה כותב בן, כדי לא לכתוב שם השם. לא ראיתם לנו אותם מכתבים או דברים, כאן הוא מגיע, לא משתמש.
מה?
אסור לומר שלום לפני התפילה, נכון? מבחינה? שואלים לו, מי אתה פוגש לפני התפילה?
כל החבר'ה.
שלא מתעוררים בזמן. מה, יש דבר כזה בשבעת הקודם? בסדר. אז בקיצור הוא משתמש פה בעניין הזה, והוא נקרא בשם הזה ובאופן הזה. כאן יש... כאן זה, כפי שאנחנו אומרים, זה נותן כוח לגדעון להבין מה בדיוק קורה. ויבן שם גדעון מזבח להשם, ויקרא לו השם שלום עד היום הזה, עודנו באופרת אבי העזרית. אם אני זוכר משהו, אני חושב שבחפירות ארכיאולוגיות מצאו איזשהו עניין, איזשהו דבר וכו'. טוב, אז זה נגמר הדבר הראשון. אנחנו עוד בתוך חול המועד פסח. והיא בלילה ההוא, פה תראו מה קורה, ויאמר לו השם, קח את פר השור אשר לאביך, ופר השני שבע שנים, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך, ואת האשרה אשר עליו תכרות, ובנית מזבח להשם אלוקיך על ראש המעוז הזה במערכה, ולקחת את הפר השני ועלית עולה בעצי האשרה אשר תכרות. מסתבר דבר כזה, שם, במקום הזה, באופרה, בשבט מנשה, אבא שלו היה מזקני העיר, ומכיוון שהוא היה מזקני העיר, בנו אצלו איזשהו מזבח, והיה פר מיוחד, ששמרו ופיתמו אותו 7 שנים, כדי להקריב אותו כפר לעבודה זרה. תראו בדף המקורות שלפנינו, במקור מספר 5. ואמר רבי אבא בר כהנא, 8 דברים התירו באותו לילה. חוץ, זאת אומרת שחוטי חוץ, ולילה וזרות וכלי שרת וכלי אשרה, הוא מוקצה ונאבד, אז רש"י מסביר, זה גמרא בתמורה, חוץ שחוטי חוץ. ובלילה הקריב, דרך הכתיב, ויעש לילה. וכלי שרת, כלומר שלא מוצלח לכלי שרת, הרי כשמקריבים קורבן צריך לשרת, וכלי אשרה שקריב בכלי אשרה באותו שהיה משתמש לאשרה, שימש לשם. אבא שלו, היה לו שם את אשרה, והוא משתמש בזה לאשם, ובעצי אשרה, הקפידו בכתיב אדם ואת האשרה אשר עליה תכרות. זאת אומרת, ומזה הוא עשה את העצים כדי להקריב, כדי לעשות את ה... כדי לעשות את העניין הזה. אני רוצה לסכם, אנחנו נחזור לפר הזה, למזבח הזה, בעזרת השם, בשבוע הבא, אבל בוא נתבונן לרגע עם מה אנחנו יוצאים מפה. היסוד של קורבן, להביא קורבן, להקריב משהו למזבח, זה יסוד של תמימות ושלמות. אדם מביא את עצמו כביכול, אדם מקריב, אדם עושה, אדם פועל, אדם חי בתוך כל העניין הזה. כאן יש הוראת שעה, יש הוראת שעה הפוכה בדיוק, לקחת את כל הכוחות שהשקיעו 7 שנים בתומעה, בלפתם קורבן, בלהקריב אותו על המזבח, וכאן להפוך את זה למשהו אחר, שזה יעלה לשמיים. זה לא מעשה פרטי של גדעון, זה לא שגדעון היה לו בסדר, ולכן זה נעשה בפרסיה, אבל עדיין גדעון מאוד מאוד פוחד מזה. 7 שנים האנשים באופרה שם מפתמים פער לעבודה זרה, והם רוצים להקריב אותו, הם רוצים לעשות איתו משהו, ופה הכל מתהפך, והקדוש ברוך הוא אומר לו להקריב איזשהו קורבן, והוא לא, וכך מגדירים הפרשנים, טוב, לא, אני מרגיש שזה חלילה ללמוד ככה בזריזות, זה לא נכון. אמרנו כבר שבזמן קיץ, סיום השיעור זה קודש קודשים, ארוחת ערב, כן.
אז אני אומר לך, אנחנו נעים כל הזמן בציר הזה שבין מלאך לבין נביא לבין איזושהי התגלות שהייתה לו. זה לא שהקדוש ברוך הוא ישירות דיבר אליו, אנחנו לא נוכחים שהקדוש ברוך הוא דיבר ישירות עם השופטים, אלא הייתה התגלות שהיא מעל למה שהיה, אבל ודאי שלא הקדוש ברוך הוא ישירות דיבר אליו.
אוקיי,
הוא
אמר לבני
מיד כדת
במשל.
מה זה?
לא חשבתי על השאלה. יפה, שי שואל אותם בשאלה יפה. הוא אומר, אם באמת חומר גדול עניין אותי על פי ידת בית משה, אז מה פתאום כל הריכוז של 7 השנים תלך חלש? הוא רוצה שתקרא אותה מנה שלך בארבע דרך, זה מתכוון, מה אתה עבר לך?
מה זה? יש פער של הרגע.
לא, המשנה שואל, אם זה היה שם בלי, כנראה שהם היו את זה, תחשו איזה פורציה. הייתה להגיד שהיא חשובה. טוב, נתבונן בזה. ננסה להתבונן בזה. אז כפי ש... כן. פעם אחת שפיתמו אותו לעבודה זרה, ועכשיו רוצים לעשות איתו משהו.
אז מה זה דבר השור של
הדבר
השני, 3 שנים?
לא, כי הוא... אז אני אומר, נשנן, אנחנו נעצור פה בפרשה הפתוחה הזו, ויחד עם השאלה של ישי נחזור אליה. קח את פר השור אשר לאביך, זאת אומרת פר צעיר יותר,
ואת הפר השני, שהוא זה שפיתמו אותו לשבע שנים. זאת אומרת, שניים, כן. אחד שהוא שתביא אותו כקורבן, ואחד שבאמת עבדו אותו.
אז אם אנחנו טיפה עושים איזשהו סיכום ביניים למה שראינו, נפגשנו בשבוע שעבר פעם ראשונה עם גדעון. גדעון הוא שופט שמושיע את ישראל ממלחמה שהגדה להם במדיין, שבע שנים הם משעבדים אותם, גדעון לא יודע מכלום, כל מה שמגיע לה, מגיע לה מכוח כיבוד אב, שהוא כיבד את אבא שלו והוא חווה חיטים בגד, וממילא התגלה אליו מלאך השם, הוא עושה כל מיני מבחנים, הוא עושה כל מיני מבחנים וכל מיני בדיקות כדי לדעת שהוא לא חולם איזה חלום ולא איזה משהו, אלא באמת הדברים הללו הם בעלי משקל ומשמעותיים, וכל זה מתרחש במקום שהיה לכאורה מיועד שיעבדו בעבודה זרה, מפתמים שם פר, עושים שם כל מיני דברים כגון אלו, ואז אנחנו בעזרת השם שבוע הבא נסיים את הפרק הזה, זה פרק ארוך מאוד, 40 פסוקים, אז אנחנו נראה בדיוק איך הניסיונות והדברים ובודקים עוד פעם ועוד פעם, עד שבסוף באמת גדעון מקבל את הדברים. אני אומר גם, אמרנו את זה גם בשבוע שעבר, הוא אחד השופטים הבודדים, הוא בשמשון, שהספר מקדיש לו יותר מפרק אחד. עד עכשיו כשנקרנו באוגד בגירה, באותניאל וכו', פרק אחד, והוא גם גדעון וגם שמשון, תופסים לנו נתח מאוד, מאוד משמעותי בתוך ספר שופטים. תודה ומתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.